שלום חברים, היום יש לי סיפור מדהים לספר לכם על משפחה מרוקאית שבמשך כ-100 שנה עמדה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל, חידשה את השפה העברית, הקימה את היישובים הראשונים ואפילו על נסיך מרוקאי. ומה שמדהים הוא שכנראה מעולם לא שמעתם עליהם. הסיפור שלנו מתחיל בעיר רבאט שבמרוקו. רבי אהרון, נביא המשפחה, היה סוחר עשיר. היו לו ספינות שמביאות ומוציאות סחורה לכל רחבי העולם. בכל מקום שאליו היה מגיע, היה אומר, איזה בניין יפה, איזה נמל יפה, יום יבוא ואני אזכה לבנות בניין כזה, נמל כזה, בארץ הקודש, בארץ ישראל. כל חייו חלם לעלות לארץ ישראל, ואז, בגיל 40, הוא מחליט לשנות כיוון, מוכר את עסקיו ומודיע למשפחתו, זהו, אני סיימתי פה, עולים לארץ ישראל. חבריו, הסוחרים, תושבי רבת, שומעים את התוכניות שלו ואומרים לו, רגע, אתה לא עולה לבד. גם אנחנו מצטרפים אליך, וכך בלי להתכוון, רבי אהרון מויאל מוצא את עצמו ממלא את ספינת המפרשים שלו ב-180 איש, גברים, נשים וטף, שעוזבים את הכל במרוקו ועולים לארץ הקודש, ארץ ישראל, במה שיהפוך להיות, בלי להתכוון, לעלייה פלאית. כ-30,000 איש יעלו ממרוקו ואלג'יר לישראל במשך כ-20 שנה, וכל זה קורה בשנת 1852. וכך מתקבצת ביפו חבורה פלאית של 4 רבנים מופלאים, ענקיים, שיושבים ביחד ומחליטים לייסד את מדינת ישראל, להקים צבא, לחדש את השפה העברית. מדובר ברבי יהודה ביבס, רבי יהודה אלקלאי, רבי יהודה הלוי מרגוזה ורבי דוד בן שמעון. אליהם מצטרף רבי אהרון מויאל, איש המעשה. את תוכניתם הגדולה כיצד להקים את מלכות ישראל מחדש אחרי 2000 שנות גלות ולקבץ את נתחי ישראל, רבי יהודה אלקלאי מעלה על הכתב. הוא חוזה הקמת המדינה הראשון. ביפו מקים רבי אהרון תלמוד תורה גדול, בית מדרש גדול, בית כנסת גדול, ולמשפחתו הוא בונה בית שהוא סוג של ארמון יחסית לאותם ימים, מחוץ ליפו, מחוץ לחומות יפו העתיקה, וכך הוא בעצם היהודי הראשון שיוצא מחוץ לחומות ומקים את הבית הראשון למה שיהפוך להיות אחר כך העיר תל אביב. למשפחת מויאל היה בן קטן, הנסיך של המשפחה. כשהם הגיעו לארץ הוא היה בן 2. אברהם מויאל הקטן נשלח ללמוד בתלמוד תורה ביפו, אותו הקים אביו, ולאחר מכן בישיבה בירושלים, ושם הוא מתגלה כעילוי גדול. הוא הוסמך לרבנות, הוא למד את מקצוע המילה והשחיטה, אך לאחר נישואיו לזינבול, ביתו של רבי יוסף רפאל בן נון, אחד מרבני הגדולים של ירושלים, אברהם מויאל מחליט שצריך לפעול בדרך אחרת. הגיע הזמן לצאת מארבע עמות של הלכה בבית המדרש וליישם את התורה בפועל בארץ ישראל. דבר ראשון שהוא עושה זה לחזור ליפו, להצטרף לעסקי המשפחה, ואז לקבל מינוי דיפלומטי כסגן קונסול צרפת בישראל. הוא יוצר קשר עם קיח, הנהלת כל ישראל חברים, והופך להיות המנהל הכלכלי של החברה בארץ ישראל. ואז הוא טס לפריז בצרפת. שם הוא נפגש עם הנהלת קיח, מגלה להם את החלום הגדול להקים את מלכות ישראל מחדש בארץ ישראל. הם נדלקים וממנים אותו כמנהל הכללי של כל ישראל חברים בארץ ישראל. הוא יוזם פגישה עם משפחת רוטשילד העשירה, לנסות לשכנע אותם להידבק ברעיון, להצטרף ולהקים את מלכות ישראל, להקים פה יישובים, לקבץ את נדחי ישראל חזרה לארץ. אנחנו לא יודעים מה הייתה תוצאת הפגישה ההיא, אבל לאחר כמה שנים, הברון רוטשילד מגיע לבקר בישראל, נוסע ליפו, נפגש בארבע עיניים, פגישה ארוכה מאוד עם רבי אברהם מויאל, ובסוף הפגישה הוא יוצא כשרבי אברהם מויאל מתמנה להיות איש סודו של רוטשילד ועושה דברו בארץ ישראל. מעכשיו כל התרומות של רוטשילד וכל מה שרוטשילד הולך לעשות בישראל, רכישת 500,000 דונם בארץ, הקמה של מעל 40 יישובים, העלאה לארץ של עשרות אלפי אנשים, את כל זה מקבל לניהולו רבי אברהם מויאל. השמועה על הנסיך המרוקאי שקיבל על עצמו לנהל בארץ את הקמת היישובים של רוטשילד ושל כל ישראל חברים עושה לכנפיים ומגיעה גם לרוסיה אל חובבי ציון. ויסוצקי, זה מעטי, בא לסיבוב בארץ, נפגש עם אברהם מויאל וגם הוא נדלק. וכך רבי אברהם מויאל הפך להיות המנהל של חובבי ציון בישראל, של רוטשילד ושל כל ישראל חברים. בעצם הוא הופך להיות המנהל של כל העשייה ההתיישבותית. לרבי אברהם מויאל הייתה מצווה אחת שהייתה חביבה עליו מאוד, מצוות המילה. לא סתם קראו לו מויאל, יש אומרים ששם המשפחה מויאל מגיע מהמילה מילה. לא היה ילד אחד ביפו שלא נימול על ידי רבי אברהם מויאל. הוא הגיע לכל בריתות המילה, מל את הילדים, ואפילו מימן מכספו את סעודת המצווה, ואם מדובר היה במשפחה ענייה שלא היה להם איך לגדל את הילדים, הוא היה מוסיף כסף למשפחה לגידול הילדים. שאלתם את עצמכם פעם, איך יכול להיות שאליעזר בן יהודה, מחדש מחיי השפה העברית, דאג לזה שכולנו נדבר בעברית בהגייה ספרדית? למה אנחנו מדברים בלשון הקודש ולא מדברים בלשון קוידש? למה אנחנו מדברים בעברית ולא מדברים בעבריס? ישנה טענה שמי שאחראי על זה הוא רבי אברהם מויאל, שותפו של אליעזר בן יהודה להחייאת השפה העברית. אתם יודעים שהשפה העברית תמיד הייתה עם עם ישראל. מעולם לא הפסקנו להתפלל בלשון הקודש, לא הפסקנו ללמוד תורה בלשון הקודש, מכתבים של רבנים, תשובות נכתבו בלשון הקודש, אבל זו לא הייתה שפה שדיברו בה ביום יום, בעסקים, בדברי חולין. והרבנים הגדולים שהגיעו ממרוקו, רבי יהודה ביבס, רבי יהודה אלקלאי, הרב מרגוזה, רבי דוד בן שמעון, החליטו שהגיע הזמן לדבר בשפת הקודש בארץ הקודש, להחיות את השפה העברית. ולכן בביתו של רבי אברהם מויאל דיברו אך ורק בלשון הקודש. גם את עסקיו הוא ניהל בלשון הקודש. הוא דאג להנחיל את שפת הקודש לעם ישראל, ואף הקים אגודה בשם תחיית ישראל, שבה היו שותפים רבי יחיאל מיכל פינס, רבי אברהם מויאל ואליעזר בן יהודה. ומטרת האגודה, החייאת השפה העברית ודאגה שידברו אך ורק בלשון הקודש. זו כנראה הסיבה שכולנו מדברים בעברה הספרדית. מעתה אמרו, מחיי השפה העברית ומחדשיה, רבי אברהם מויאל ואליעזר בן יהודה. ישנו תיאור מעניין שכתב אדם בשם פוכצ'ובסקי, שנשלח על ידי חובבי ציון מרוסיה לישראל להצטרף אל כל העשייה בהתיישבות. הוא מגיע לפגישה עם אברהם מויאל בביתו. רבי אלעזר רוקח, מזכירו של אברהם מויאל, נפגש איתו, מחבק אותו, הם היו כמה חברים, ומדבר איתם כמובן בלשון הקודש. בביתו של רבי אברהם מויאל מדברים אך ורק בלשון הקודש. הם הבינו כל מילה, בגלל שאלעזר רוקח היה אשכנזי, וגם הם היו אשכנזים. אבל אז הוא מתאר איך הם נכנסו לבית גדול, ארמון, היכל גדול, ושם ישב כמו הסולטן רבי אברהם מויאל, שהתחיל לדבר איתם בעברה ספרדית, והם לא הבינו מילה. היו לזה שתי סיבות, גם ההגייה העברה וגם השפה הספרדית באותה תקופה הייתה כולה בעצם ציטוט של פסוקים מהמקורות. כל השפה הייתה התנכית והם לא הבינו כלום. רבי אלעזר רוקח היה צריך לתרגם להם מעברית בהגייה ספרדית לעברית בהגייה אשכנזית. כדוגמה, תשמעו את המכתב הזה, אותו כותב רבי אברהם מויאל להנהלת חובבי ציון ברוסיה, להגיד להם תודה על זה שמינו אותו כמנהל חובבי ציון בישראל. וכך הוא כותב: שמעוני אחי ולאומי, הנה אני רעבתי בנפשי עוז לתת את מסע העם הזה עליי, אשר עיניי יהיו פקוחות להשכיל להיטיב. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. וכל כסף הקודשים אשר יגיעני אחלקם ביעקב, כאשר ישר בעיני אלוהים ואדם. וישלח להם החשבון מסודר, וחוב קדוש עליי לסובב נתיבות הקולוניות, המושבות, לראות מעשיהן ופעולתן לפניי תבוא. לבלתי יסורו מן המצווה ימין ושמאל, והשם אלוקים יעזור לי, וכאדם העושה בשלו כן אעשה. זאת פעולת עבדי אדוני וצדקתם, ובסיבתם ומחמתם אש תוקד בקרבי, אש אהבת השם ותורתו ועמו, על כן יאמרו התלמודיים חכמנו זיכרונם לברכה, מגלגלין זכות על ידי זכאי, חזיון בן אמוץ הנה בא, ונהיה בקרב ימים יודיע, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, ואתם, עם קודש, המתנדבים בעם, יערי השם רוח ממרום עליכם, המשתדלים לגדור פרצות, ועליי, אני עבדכם, עבד אברהם, לעזור חיל בכל עוז ותעצומות לעם ברוך אלוקים. אז יבקה כשחר אור ישראל, אז יאמרו בגויים, יגדיל אדוני לעשות עם אלה, אז ינוח לנו מעצבנו ומרוגזנו, ובא לציון גואל בחייכון ובימיכון, ובחייד כל בית ישראל. היום ג' לחודש מנחם אב, יפו תרמ"א, 1885. זו העברית של אחינו הספרדים. בינתיים בארץ רבי אברהם מויאל מתחיל לעבוד, הוא מסתובב בארץ, מאתר שטחים, קונה אדמות, מסדר עם השלטונות מה שצריך, בפתח תקווה הוא בונה 23 בתים, 13 רפתות, מביא בהמות, ודואג שהם יקבלו שתי החלטות חשובות, אחד, אין כספי חלוקה, כולם עובדים, מי שלא עובד, לא מקבל סיוע, ודבר שני, רק עבודה עברית, ערבים לא עובדים בפתח תקווה, רק יהודים. בנוסף הוא מקים את גדרה, את יסוד המעלה, את מזכרת בתיה, ומתחיל לקלוט את זרם העלייה העצום שמגיע לארץ, גם מרוסיה, גם מרומניה, הונגריה, וגם מתימן, מאלג'יר ומרוקו. עשרות אלפי אנשים. הוא תובע משפט שהופך להיות סיסמה של העלייה באותה תקופה. קהילת יפו מאמינה כי העלייה תביא את הגאולה ובניה ממתינים לכם. כאחים בזרועות פתוחות. רבי אברהם מויאל האמין בזה שהכל צריך להיות בשקט. משיח מגיע בעסק הדעת. למה? כדי שהטורקים לא יקלטו שהמהפכה התחילה. אבל בסופו של דבר, הטורקים קלטו, ואסרו על יהודים אשכנזים לעלות לארץ. רק יהודים מארצות המזרח יכולים לעלות, מרוסיה, הונגריה, אירופה, לא. גם לבנות בתים, יישובים חדשים, גם לרכוש קרקעות, אסור. גם האנשים שהגיעו מאירופה לא היו חקלאים, הם לא ידעו איך להחזיק מעדר ביד. הם גם לא ידעו איך להתמודד עם הטורקים, עם הערבים שחיו פה בארץ. ולכן רבי אברהם מויאל מחליט לשנות אסטרטגיה. הוא אוסף את ראשי הקהילה המרוקאית בארץ ביפו, אומר להם חבר'ה, אנחנו מבינים את שפת המקום, אנחנו יודעים איך לדבר עם הערבים תושבי המקום, אנחנו צריכים להתחיל להקים גרעינים תורניים, להתחיל להתנחל בערים המוסלמיות. וכך הוא מקים גרעיני משפחות שעוברים לגור בשכם, עיר הקודש, ברמלה, בלוד, אבל הגרעין שהצליח יותר מכולם הוא הגרעין שהגיע לעזה. לעזה מגיעים כ-30 משפחות, מקימים שכונה, בית כנסת, בית מדרש, ישיבה, תלמוד תורה, פותחים עסקים, והכל פרי יוזמתו של רבי אברהם מויאל. אבל אז קרתה תאונה מצערת. רבי אברהם מויאל נפגע ברגלו, והפצע הלך והזדהם, הלך והסתבך. בסופו של דבר, רבי אברהם מויאל נפטר מהפציעה הזאת בגיל 35 בלבד. כל מה ששמעתם עד עכשיו, הוא עשה בחייו הקצרים עד גיל 35. מדהים. עיתוני התקופה היהודיים בכל העולם כתבו הספדי ענק על הנסיך המרוקאי שהקים מחדש את ההתיישבות בארץ ישראל וקיבץ את הגלויות. מקוצ'ין שבהודו עד פולין, רוסיה, הונגריה, גיברלטר, טוניס, מרוקו. בכל מקום כתבו הספדים גדולים על רבי אברהם מויאל. משפחת מויאל עוד המשיכה להעמיד רבנים גדולים, רבני קהילות, גם במרוקו וגם בישראל. ובארץ הם המשיכו גם עם העשייה הציבורית, בצבא, במשטרה, בכנסת, חברי כנסת, שרים. ולסיום אני חייב לומר לכם שניסיתי לחפש, בדקתי, אני ממש מקווה שאני טועה. תכתבו לי פה תגובה למטה אם גיליתם שאני טועה. לא מצאתי, אפילו לא רחוב אחד בארץ, שנקרא על שמו של הנסיך המרוקאי רבי אברהם מויאל. אפילו לא כיכר, אפילו לא גן משחקים, כלום. גם בספרי ההיסטוריה הוא נמחק, הוא נעלם. שמו לא מוזכר. חברים יקרים, תם הסיפור, אבל לא נשלם. הסרט הזה הוא רק תקציר קטן של הסיפור. הוצאתי סרט ארוך של כ-40 דקות עם הסיפור המלא, עם מקורות, עם ציטוטים, עם עוד דברים ותיאורים, עם מספרים, עם שנים, עם תאריכים, עם שמות של משפחות ואנשים. את כל זה תוכלו למצוא בפטריון. יש לכם קישור בתיאור הכתוב של הסרט, יש לכם גם פה קישור למעלה שנפתח עכשיו אל הפטריון. ברמת העיקרון הפטריון זה איזושהי פלטפורמה של תמיכה בערוץ. אתם יכולים לתת שם טיפ לערוץ, דולר בחודש, $2, $1,000, כמה שבא לכם. את העזרה שלכם שם בפטריון אני מתרגם לסרטים המדהימים האלה, עם ההיסטוריה המדהימה הזאת שאיכשהו נעלמה ואף אחד לא מכיר, והגיע הזמן שישמעו אותה ויכירו אותה. הסרט הארוך על משפחת מויאל, לא חייבים לתת איזושהי תרומה או תמיכה כדי לפתוח אותו, הוא פתוח לכולם. יש שם סרטים שסגורים רק למי שתומך בפטריון, הסרט הזה פתוח, כולם יכולים לראות. ואם גם אתם חושבים שהסרט הזה הוא חשוב, וחשוב שיותר אנשים ישמעו ויכירו את התרומה של רבי אברהם מויאל, ובכלל של משפחת מויאל, למדינת ישראל ולעם ישראל, שתפו את הסרט הזה עם חברים, תעשו פה איזשהו לייק, תירשמו כמנויים. יש פה גם למטה איזה לחצנים כאלה של סופר תודה, שם אתם מחליטים אם אתם רוצים לתמוך בערוץ ב-6 שקלים, ב-16 שקלים. אם אתם עושים את זה ואתם נותנים שם 6 שקלים, יוטיוב מבין, רגע, יש פה משהו שחשוב לאנשים, ועל כל 6 שקלים שאתם נותנים, יוטיוב מקפיץ את הסרט לעוד בערך 1,000 איש שיראו את הסרט הזה. יש פה גם מספר טלפון למטה, אפשר לתמוך בערוץ גם בביט, שלחו כמה שקלים, ובעזרת השם, בזכות זה נצליח להוציא עוד סרטים על עוד היסטוריה מעניינת ואתרים יפים בישראל. וזה המקום להגיד תודה גם לכל החברים שכותבים לי הערות על הסרט. חברים, אני קורא את כולם, תודה רבה על התגובות שלכם, ובעיקר אני לומד מהם. את הרעיון לסרט הזה קיבלתי מתגובה של רבי חיים ערן אלפסי, ששלח לי אלון של הרב אלחרר, רבה של שלומי, שאומר שביפו נוסדה מדינת ישראל, ובזכות זה הוצאתי את הסרט הזה, ויגיעו עוד סרטים על הנושא הזה, כי התקופה הזאת היא תקופה מדהימה ולא מוכרת בהיסטוריה של עם ישראל. ואם אתם במקרה צלמי נוף שמצלמים בווידאו את ארץ ישראל היפה שלנו, או ברחפן, תעשו לי טובה חבר'ה, שלחו לי את הצילומים, אני אשמח לשלב אותם בתוך הסרטים וגם לתת לכם קרדיט. זהו חברים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.